שעבס דף סמכס פרק שבי כלל גדול אמרו בשבת. הגמרא תברר למה כתוב כאן כלל גדול. כל השוכח עיקר שבת, מה פירוש? שכח שיש מצווה של שבת בתורה, הוא חושב שאין שבת בתורה, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, ובסוף נודע לו, אינו חיה ולא חטוס אחת. הוא מביא קורבן אחד של חטוס על כל השבתות וכל המלאכות שהוא עשה בהם. אנחנו נראה רש"י מביא כאן שבהמשך הגמרא בסמכתס עמוד בייס, הגמרא דורשת שיש לפעמים שיש שמירה אחת להרבה שבתות, ויש לפעמים שיש לכל שבת שמירה בפני עצמה. והגמרא מבינה שבמקרה שהוא בכלל שכח את הדין של שבת, אז זה נקרא חיוב על שמירה אחת אפילו על הרבה שבתות ועל הרבה מלאכות. מקרה שתיים, היודע עיקר שבוס, הוא יודע בעצם שיש יום השבוע שהוא שבת, ובאותו היום אסור לעשות את אותם המלאכות. ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. מה הפירוש? הוא יודע שבשבת אסור לעשות את המלאכות. אבל מה? מגיע שבת, והוא התבלבל. בטוח שהיום זה יום ראשון. מחליף את ימי, את היום בימי השבוע האחרים. וככה היה כמה שבתות, התבלבל לו הסדר. חייב על כל שבת ושבת. למה אני לא אומר גם כאן שיהיה חייב חטוס אחת על הכל? אז אומר רש"י, כיוון שבאמצע השבוע היו ימים שבינתיים, הימים שבין שבת לשבת, הם נחשבים ידיעה לחלק בין איסור של שבת הקודמת לבין האיסור של שבת הבאה. למה זה נקרא לידיעה לחלק? אז רש"י אומר שבטוח באמצע השבוע הוא חזר לסדר האמיתי של הימים. אז אם כן, נודע לו שאותו היום שהוא חשב שהוא יום ראשון, הוא בעצם היה שבת. אלא מה? הוא לא זכר שאותו היום הוא גם עשה את המלאכות. הוא חשב שהוא שמר את אותה שבת. לכן הוא לא נזכר לגמרי. אבל כיוון שהייתה לו ידיעה בעצם חשבון הימים, אם כן זה נחשב ידיעה לחלק, יש לנו כלל, כל ידיעה חדשה מחייבת קורבן חדש. תוספות לעומת זה לא מסכים עם רש"י, ותוספות אומר שאפילו שהוא לא ידע כלום בינתיים, באמת, בן אדם שהשתבש לו הסדר, השתבש לו, עשה משבת יום ראשון וכן הלאה, והיה שומר שבת כל יום שישי, במשך כמה וכמה שבתות, אפילו שלא ידע כלום. עצם זה שיש ימים בין שבת לשבת, הם מחלקים. בשלמה במקרה הקודם, שהוא בכלל לא ידע את הלכות שבת, בכלל שכח את עצם דין השבת, נו, לא שייך להגיד שימים מחלקים. אבל כשהשכחה שלו הייתה בימים, כיוון שזה בא עוד יום חדש, ועוד יום חדש הם מחלקים. טוב. ציור שלישי, היודע שהוא שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. למשל, הוא לא ידע שאסור לחרוש בשבת, אז הוא חרש במשך 10 שבתות, חייב על כל אב מלוכו ומלוכו. הוא לא יהיה חייב על כל שבת ושבת, אלא הוא יביא קורבן אחד על מלאכת החרישה שהוא עשה בהרבה שבתות. וכן אם הוא שכח כמה מלאכות, יביא על כל מלאכה קורבן אחד. עכשיו, מה פירוש על כל אב מלוכו ומלוכו? אנחנו צריכים לדעת שבהלכות שבת יש לנו 39 אבות מלאכות. אז זה אומר שזה אבות מלאכות. שאם הוא עשה שתי אבות, הוא חייב שתי חטאות. אבל אם הוא עשה אב ותולדה שלה, או שתי תולדות של אב אחד, אז אנחנו אומרים שהוא חייב רק חטאת אחת, כי זה נקרא מלאכה אחת. אז לכן המשנה נוקטת, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. מקרה רביעי, העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, זה מה שאמרנו עכשיו, שהוא עושה שתי תולדות ששתיהן תולדות של אב אחד, או אפילו שעושה את האב ואת התולדה שלה, אינו חייב אלא חטאת אחת. טוב. עכשיו הגמרא חוזרת לדון למה אמרנו כלל גדול. וכדי להבין את הגמרא, אני צריך להקדים שבמשנה כאן, בתחילת הפרק כתוב כלל גדול אמרו בשבת. אחר כך בעוד שתי משניות אנחנו אומרים בלשון אחרת, אומרים ככה בדף ע"ה עמוד ב' ועוד כלל אחר אמרו, שם כבר לא כתוב כלל גדול. במסכת שביעית גם כן כתוב בפרק שביעי שם כלל גדול אמרו בשביעית, ואומרים שם כלל. והמשנה אחר כך כתוב ועוד כלל אמרו, וגם כן לא כתוב שם כלל גדול. זאת אומרת יש השוואה בין הלכות שביעית להלכות שבת. לעומת זה במסכת מעשרות לא כתוב, כתוב שם כלל אמרו במעשר, ולא כתוב שם כלל גדול. אז הגמרא הולכת לברר למה פה אמרנו כלל גדול ובמסכת מעשרות לא אמרנו. מה הייתה אם נתנה כלל גדול? אילי ממשום דקבוי למתנה עוד כלל אחר. לכן תנה כלל גדול, אולי בגלל שפה הכלל הזה כולל הרבה הרבה דברים, הרבה פרטים. והעוד כלל אחר שנאמר לכמון בעין ה' עמוד ב' הוא כולל קצת דברים. אז לכן לכלל הזה ביחס לכלל הבא הוא כלל גדול. אם כן, וגם בשבי הזנאים תגיד את אותו הסבר. ושום לקבוע אלה מסנה עוד כלל אחר, תנה כלל גדול. אבל זה יהיה הסבר טוב בשבס ובשביס. אבל הוגה במייס עוד הקוטונה. אחר כך ועוד כלל אחר, ובכלל הראשון לא תנה כלל גדול. אפילו שהוא בעצם כולל שם, בכלל הראשון את כל הלכות מעשרות. אומר רבי יסי ברבין, הסבר אחר. שבת ושבית דיתבעו אבות ותולדות, תנה כלל גדול. בהלכות שבת יש לנו 39 אבות ותולדות לכל מלאכה. בהלכות שביעית יש לנו אבות. רש"י אומר שזריעה, קצירה, זמירה ובצירה הם המפורשים בפסוק מפורש. ומהם אנחנו לומדים כל מיני, כל שאר עבודות השדה והכרם שהם התולדות שגם אותם אסור לעשות בשנת שמיטה. אז לכן שם שייך להגיד כלל גדול. אבל מעשר דלית ואבות ותולדות לא תנה כלל גדול. טוב, אז יש לנו הסבר. כאן זה אב, יש כאן אובס ותולדס שייך להגיד כלל גדול. שואלת הגמרא, שאתה תפתח את המסכת מעשרות שכתב בר כפורו, תראה שהוא נקט נוסח שונה. ולבר כפורו שבמשניות שלו תני כלל גדול במעשר, שם הוא גם כתב כלל גדול, מה יובות ומה יתולדות איקה. אלא לאו היינו תיימן, אלא לא זה הסיבה, כמו שאמרנו, בגלל שיש אובס ותולדס. סיבה חדשה. מה הכוונה כלל גדול? זה רמז. גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית. למה? דאילו שבת איסה בין בתלוש בין במחובה. מלאכות שבת שייכים גם בפירות שבכניסת שבת היו מחוברים, לא לקצור אותם וכו', וגם בפירות שבכניסת שבת היו תלושים, יש לנו בהם איסור תחינה וכו', יש בהם איסורים. ואילו שביעית בתלוש לטה במחובר איתה, פרי שהיה תלוש בכניסת שנת שמיטה אין בו קדושת שמיטה, אבל פרי שהיה מחובר בכניסת השנה שייך בו קדושת שמיטה. אז בעניין הזה שבת יותר גדולה משמיטה, וגדול עונשה ששביעית יותר מן המעשר. דאילו שביעית איסה בין במאכל אדם בין במאכל בהמה, אנחנו מפרש לומדים מהפסוק ולי בהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ואילו מעשר במאכל אדם איתה, מאכל בהמה לאיתה, מאכל בהמה פטור מן המעשר. אז לכן התנא שלנו, בשבת ובשביעית כתב כלל גדול, ובמעשר הוא לא כתב כלל גדול. שאת המראה עולה בר כפרה, שבמשניות שלו הוא כן כתב, זה תנא כלל גדול במעשר, מה, למה? בגלל שזה יותר גדול מפאה. גדול עונשו של מעשר יותר משל פאה, דאילו מעשר איתה בתאנה וירק, כבר נראה מה מיוחד בתאנה וירק. ואילו פאה ליתה בתאנה וירק. עץ תאנים לא צריך לשיר בו פאה, וכן ירקות לא חייבים בפאה. שמה? תתנה. כלל אמרו בפאה, כלשהו אוכל. בפסוק כתוב קציר. דבר שהוא דומי ידי קציר חייב בפאה. מדורייתא, לדעת רש"י. דבר שהוא לא דומי ידי קציר לא חייב בפאה. מה מיוחד בקציר? הוא אוכל, וגם כן הוא נשמר, וגידו לו מן הארץ, ולכיתתו כאחת, ומכניסו לקיום. כשהוא לוקט את זה, הוא מכניס את זה למחסן, שומר את זה לטווח ארוך. אלה חייבים בפאה. והגמרא עכשיו מפרשת, אוכל, מה זה בא למעט? ספיחי סטים בקוצה, או ספיחי סטיס וקוצה. ספיחים כאלה שצמחים שגודלים עושים מהם צבע. אפילו שאולי בדוחק הם ראויים למאכל, הם לא נחשבים אוכל, הם עומדים לצבע. הם פטורים מן הפאה. זה לא אוכל. תנאי שני שאמרנו שהוא צריך שיהיה נשמר. למיעוט ההפקר. אדם שקוצר שדה של הפקר לא צריך להשאיר פאה. שלוש, וגידולו מן הארץ. למיעוט הקמעין ופטריות, שגדלים מן האוויר, הם לא נחשבים גידול מן הארץ. כלל רביעי, ולכיתתו כאחת. דווקא אילן כזה, שכל הפירות שלו בשלים בפעם אחת. הוא בא מנקט את כולם, כמו זיתים. אבל תאנה, שכל יום מבשילה תאנה אחרת, לא חייב בפאה, למיעוט התאנה. כלל חמישי, הוא מכניסו לקיום. למיעוט הירק, שלא מכניסים אותו למחסן, הוא לא מחזיק מעמד, הוא פטור מפאה. ואילו גבי מעשר תנן, כלל אמרו במעשר, כלשהו אוכל ונשמר, וגידולו מן הארץ חייב במעשר. שלוש כללים, אבל את שתי הכללים הנוספים של לכיתתו כאחת ומכניסו לקיום לא תנא. אז לכן, בעניין הזה, מעשר גדול מפאה, ולכן בקפורו, בברייתא שלו, כתב, גרס, כלל גדול. ולמה התנא שלנו לא אמר גדול? אז אומר תוספות, נראה לרשב"ו, לפי שאינו גדול מפאה למד רבונו. הרי מדורייתא, מה חייב במעשר? רק דגן, תירוש ויצהר. כל שאר הדברים חייבים במעשר מדי רבונו. אז מילא זה לא נחשב גדולה מעל פאה. טוב. בזה סיכמנו את העניין למה כתוב כלל גדול. עכשיו הגמרא עוברת לעצם הדין של שוכח. רב ושמואל דאמרי תרוויו, מתניתין בתינוק שנשבע לבין הנוכרים, וגר שנתגייר לבין הנוכרים. פסיק. אומרים רב ושמואל, המשנה שלנו שאמרה, השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה, שבתות הרבה, אינה חייב אלא חטאת אחת, מדובר בתינוק שגדל בין הגויים, שבחיים שלו לא שמע את עניין שבת. ואותו דבר גר שהתגייר בין הגויים. ואומר תוספות, אפילו שהיה שם הוא התגייר בפני בית דין, כי הרי גר שהתגייר בינו לבין עצמו לא הווה גר, הבית דין לא לימד אותו הלכות שבת. לא אמר לו את העניין של שבת, אמר לו אולי משהו אחר. הוא לא ידע אף פעם הלכות שבת. הוא מביא חטאת אחת. עד כאן דברי רב ושמואל. מדייקת מכאן הגמרא. להב אמיני, אחר כך היא חוזרת בה. אבל בהב אמיני מבינה ככה. אבל הכיר, ולבסוף שכח, אם הוא יהודי שגדל, למד, ויודע שהיה שבת, ויודע שיש מי שצריכים לשמור שבת. אחר כך לא עלינו גדל, והסתובב בין הגוי ושכח. חייב על כל שבת ושבת. ככה הגמרא עכשיו מדייקת. טוב, תנא. למדנו במשנה. השוכח עיקר שבת. מה זה השוכח? מי שוכח? מי שפעם ידע. לאו מכלל דהב ילי, הב ילי ידיעה מעיקרה. שהוא כבר ידע פעם אחת. אז אתה רואה שגם במקרה כזה מביא רק קורבן אחד. לא. יענו לך רב ושמואל, מהי כל השוכח עיקר שבת? דהייתה שכוח ממנו עיקרה של שבת. לא ידע אף פעם את השבת. טוב, אז חוזרת הגמרא לדייק. אז מה אתה אמרת? אבל לקיר, ולבסוף שכח מהי. מהי צעדין? חייב על כל שבת ושבת? אם כן, בוא נעבור לקטע השני במשנה. מה כתוב בקטע השני? עד איתני, עד שכתוב במשנה בקטע השני. היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. שהתבלבל לו הסדר של השבתות. הוא יודע שצריכים לשמור שבת. רק במקום לשמור שבת ביום השביעי הוא בטעות שומר ביום הראשון. זה התחלף לו הסדר. חייב על כל שבת ושבת. למה? כמו שאמרנו במשנה. שפה ימים שבינתיים זה ידיעה לחלק, בין כל שבת זה חטא אחר, ליטני תכתוב חידוש יותר גדול. הכיר ולבסוף שכח, שאפילו שלא היה לו שום ידיעה שבינתיים, חייב שכח את כל הלכות שבת. גם הוא חייב על כל שבת ושבת. וכל שכן הוא, וכל שכן הדין של זה שהשכח בכלל, שזכר את השבת, רק התבלבל לו סדר הימים, שחייב על כל שבת ושבת. אומרת הגמרא, מהי היודע עיקר שבת? מה באמת הכוונה של המשנה במקרה השני שהוא יודע עיקר שבת? לא שהוא שכח את סדר הימים. ישעיה יודע עיקרה של שבת ושכחה. הוא בלבד זה שחייב על כל שבת ושבת. אופס, אם ככה הגמרא עכשיו יוצאת לדייק עוד דיוק. אז מה אתה מדייק? דווקא במקרה הזה שהוא שכח בכלל את השבת, אז הוא חייב רק על כל שבת ושבת. אבל לא שכחה, אלא התבלבלו לו הימים. מהי? חייב על כל מלאכה ומלאכה? ככה יצא? אם כן, בוא נעבור למקרה שלוש. דתני היודע שהוא שבת. שהיום יום שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, הוא שכח את המלאכות. חייב על כל מלאכה ומלאכה, ליטני שכתוב, היודע עיקר שבת, ושכח שהיום שבת, שהוא חייב על כל מלאכה ומלאכה. וכל שכנו, וכל שכן במקרה, שהוא זכר שהיום שבת, רק שכח את המלאכות שהוא חייב על כל שבת ושבת. שהוא חייב על כל מלאכה ומלאכה. אומרת הגמרא, ממילא המשנה קשה. אי אפשר להסביר את כוונת המשנה בהתחלה, שהשוכח עיקר שבת ושהוא לא ידע אף פעם. אלא אומרת הגמרא, מתניתין במקרה הראשון מדובר כשהכיר ולבסוף שכח. ידע את השבת ושכח אותה. שכח בכלל. הוא חייב רק קורבן אחד. אם כן, מה היה החידוש של רב ושמואל? כך תלמד. ואחי יתמה. ודרב ושמואל למה כהכיר ולבסוף שכח דמי. הדין שלהם של גר ותינוק שנשבע, זה כמו אדם שידע שבת ושכח. אז מה החידוש? ואחי יתמה, רב ושמואל דמר תרוויו, אפילו תינוק שנשבע לבין הנוכרים, וגר שנתגייר לבין הנוכרים, אל תחשוב שהוא פטור בכלל, ולא יביא בכלל קורבן, כי הוא לא נקרא שוגג, הוא נקרא אנוס. לא, כי הכירו לבסוף שכח דמי, והם חידשו שהוא חייב קורבן אחד. עד עכשיו הבנו שהחידוש שלהם היה שרק במקרה הזה חייב קורבן אחד. למעט מקרה שהוא ידע את השבת ושכח אותה. עכשיו הגמרא אומרת, לא זה היה החידוש של רב ושמואל. החידוש שלהם היה שגם תינוק שנשבע חייב אחת. כי הייתי חושב שהוא לא חייב בכלל. כמו שנראה, ורבי יוחנן ורב שמעון לא כשחולקים. ואמר תרוויו דווקא הכירו לבסוף שכח. אבל תינוק שנשבע בין הנוכרים, וגר שנתגייר לבין הנוכרים, זה לא נקרא שוגג, הוא פטור לגמרי. אומר רש"י, למה פטור? כי הוא אומר מותר. מי שאומר מותר, יש לו דין של אנוס. אנוס לא מביא קורבן, לאו שגגאי. טוב. יצא לנו כאן מחלוקת, רב ושמואל עם רבי יוחנן וריש לוקיש. האם אדם שלא ידע אף פעם איסור שבת וחילל שבת ואחר כך נודע לו, יהיה בכלל חייב? לרב ושמואל יהיה חייב, לרבי יוחנן וריש לוקיש פטור. מיתווה. כתוב בברייתא כך, כלל גדול אמרו בשבת. כל השוכח עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל אחת. כיצד? מה הדוגמה? תינוק שנשבע לבין הנוכרים, זאת אומרת שלא ידע אף פעם שבת, וגר שנתגייר בין הנוכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. רואי מפורש כמו רב ושמואל, וחייב על אדם אחת. אם הוא אכל דם, אז על כל האכילות חייב קרובן אחד, ועל החלב אחת, ועל עבודה זרה אחת. כך אומרים חכמים. ומונבז פותר. מה טעמו של מונבז? נראה בהמשך. וכך היה מונבז דל לפני רבי עקיבא. מצינו כזה, במה מוצינו כזה. הואיל ומזיד כרוי חוטא, וגם שוגג כרוי חוטא, מה מזיד שהייתה לו ידיעה? אם אף פעם לא ידע, הוא לא מזיד. אף שוגג שהייתה לו ידיעה. אבל אם לא הייתה לו אף פעם ידיעה, זה אנוס. אמר לו רבי עקיבא, רבי עקיבא הלך איתו כדי להקשות עליו. אמר לו, לפי המהלך שאתה הולך, הרי מי מוסיף על דבריך? תשווה לגמרי, תגיד, מה מזיד שהייתה לו הידיעה בשעת מעשה? בזמן אחרת הוא יודע שזה אסור. אף שוגג שהייתה לו ידיעה בשעת מעשה. אמר לו מונבז, הן. וכל שכן שהוספת, טוב אתה אומר. אמר לו רב עקיבא לדבריך, אין זה קרוי שוגג, אלא מזיד. מה מונבז יענה? אנחנו נראה בהמשך הגמרא שמונבז סובר שמה זה נקרא שוגג? לא שהוא שכח שזה אסור. שהוא שכח שהעונש של מי שעובר על זה מביא זה קורבן. זה נקרא שוגג. שגג את הקורבן. לא את החטא. כך שיטתו של מונבז. בכל אופן, בדעת חכמים, כתונם יהיה כיצד תינוק. אז מי שלם אל רב ושמואל ניחא, אלא לרבי יוחנן ורבי שמעון בן לוקיש קשיא. אומרת הגמרא, אמר לך רבי יוחנן וריש לוקיש, לאו מי כמונבז דפתר? זאת אומרת, מה אתה חושב, שמונבז חזר בו? מה פתאום? מונבז סובר שפטור. גם אחרי הוויכוח עם רבי עקיבא, ענן דאמרינן כמונבז. טוב, מאיתא מדי מונבז? אומרת הגמרא דכתיב, פסוק הזה בפרשת שלח לכו, זה נאמר לגבי עבודה זרה, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה וסמיכלה, והנפש אשר תעשה ביד רמה. יד רמה זה מזיד. יש לך פה היקיש, הקש גמור בין שוגג למזיד. זאת אומרת ככה, סתם בענייניו אי אפשר להשוות שוגג למזיד, כי הרי בעיקרון שוגג ומזיד אמורים להיות שני הפכים, ואחד חייב ואחד פטור. אחד חייב מיטה, אחד פטור ממיטה. אז סתם בממוצינו אי אפשר ללמוד, אבל ברגע שזה הקש, על כורחך, התורה מקישה אותם אחד לשני, אז מה לומד מפה מונבז? מה מזיד שהייתה לו ידיעה בזמן החטא, אף שוגג שהייתה לו ידיעה. אבל אם לא הייתה לו אף פעם ידיעה, פטור מקורבן. ורבונון, היי תורה אחת מאבדלי, מה הם יעשו עם ההקש? אומרת הגמרא, הם ילמדו מזה משהו אחר. מה שרבי יהושע בן לוי לימד את בנו. מבאי אלוהו לקדמקרי לי רבי יהושע בן לוי לברי. תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה. וכתיב כי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. והוא כתיב גם כן באותו עניין, והנפש אשר תעשה ביד רמה. אתה רואה כאן, הוקשו בפרשה הזאת כולם, כל העבירות כולם, לעבודה זרה. מה ללמד אותך? מה להלן? לא חייבים על עבודה זרה. קורבן. רק במקרה שזה עבודה זרה כזאת שחייבים על זדונו כרת ושיגגתו חטאת, אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ושיגגתו חטאת. אבל אם אדם יעבור עליו שאין עליו כרת בזדון, לא יהיה חייב קורבן בשוגג. מתי מביאים קורבן? רק על עוון כזה שבזדון יש כרת. ובעבודה זרה יש כרת, כתוב שמפרש ונחרטה. טוב. ואלא מונבז, שלומד כבר את ההקש הזה, להקיש שויגג למזיד, שגגה במאי. אם מדובר שבשעת עוון, הוא זוכר שזה עוון, אז למה אתה קורא לו שוגג? אומרת הגמרא, כגון ששגג בקורבן, הוא לא יודע שמי שעובר על עוון כזה, מביא קורבן. אדם כזה, אם הוא היה יודע שמביא קורבן, אולי לא היה חוטא. אדם כזה נקרא שוגג ומביא קורבן. ורבונו, שגגת קורבן, לא שמה שגגה. טוב, אז ורבונו שגגה במאי. מה הכוונה שגגה במאי? ודאי שיכול להיות אופן של שגגה שהוא שכח את החטא. אבל הגמרא מתכוונת לשאול, האם יש עוד אופן של שגגה? רבי יוחנן אמר, כן. רבי יוחנן עכשיו כאן מסביר את רבונו, לא את מונבז. הוא עצמו, רבי יוחנן וראשון קדוש עצמם ראינו שסובבים כמונבז. עכשיו הם חולקים בדעתם של רבונו. רבי יוחנן אמר, כיוון ששגג בקרת, אף על פי שהזיד בלב, אם אדם יעשה עוון, הוא יודע שזה אסור, אבל הוא לא יודע שזה עונש קרת. אדם מחלל שבת, הוא יודע שבשבת אסור להביא רש, אבל הוא לא יודע שהוא בקרת אם הוא עושה את זה. זה נקרא שוגג והוא מביא קורבן. וריש לקיש אמר לו, עד שישגוג בלב בקרת. לא מספיק שהוא לא ידע שיש קרת, צריך שהוא בכלל לא ידע שזה אסור. אומר רובה, מה הייתה עם אלה רב שמעון לקיש בדעתו של מונבז, סליחה, בדעתם של רבונו. אומר קרוא, אשר לא תעשנה בשגגה וישם וישם. זאת אומרת שהלא תעשנה, העצם האיסור, זה יהיה בשגגה, עד שישגוג בלב וקרת שבה. ורבי יוחנן, לא, את הפסוק הזה, היי קרו, דרב שמעון לקיש מאי עביד ליה, לומד מזה דרשה אחרת. מבוא אל אלה כדתניא, מעם הארץ, פרט למומר. רבי שמעון לא זור אומר משום רבי שמעון, אשר לא תעשנה והשם, השב מידיעתו מביא קורבן על שגגתו, לא שב מידיעתו, אינו מביא קורבן על שגגתו. מה הכוונה? מה המחלוקת שלהם? חכמים אומרים, מומר לא מביא קורבנות. מה פירוש? דוגמה. אדם החליט שהוא רוצה לאכול דם אף על פי שהתורה אוסרת, הוא אוכל דם. זה נקרא מומר. מומר לדבר אחד, מומר לכל התורה כולה. בכל אופן, הלכות חלב הוא מקפיד, הוא לא אוכל חלב. יום אחד הוא ראה חתיכת שומן, חשב שזה שומן של היתר, אכל אותה. אחר כך נודע לו שזה היה חלב, הוא רוצה להביא קורבן. אומרת התורה, אתה לא מביא קורבנות. אפילו שבשבילך זה, האבון הזה הוא שויגג, אתה רוצה להביא קורבן? לא. לא מקבלים קורבן ממומר. מומר פטור. אין לו כפרה. כך אומרים חכמים. רבי שמעון לא זור אומר משום רבי שמעון. לא. מי פטור? מישהו לא שב מידיעתו. הוא למשל אוכל דם. יום אחד יאכל איזה מאכל, אמרו לו, זה היה דם. אוי. רוצה להביא קורבן. אומרים לו, אתה רוצה להביא קורבן? הרי אתה, אפילו שאתה ידעת שזה אדם, היית אוכל? אתה לא שב מידיעתו. ותוסות בחולין אומרים חידוש יותר גדול. אפילו שעכשיו הוא בא לבית המקדש, הוא רוצה, הוא כבר מתחרט, חוזר בתשובה? לא. כיוון שברגע שנודע לו שהוא אכל דם בשוגג, הוא לא שב מידיעתו. הוא פטור מקורבן. אבל אם הוא מקפיד על אכילת חלב, שברגע שנודע לו שהוא אכל חלב בטעות, הוא מיד שב מידי, הוא חוזר, הוא מתחרט שהוא אכל את החלב, אפילו שהוא מומר לדם, כן יביא קורבן. זה מחלוקת חכמים ורב שמעון לא זו משום רב שמעון. הקופולים יוצא כאן שאת הפסוק אשר לא תעשנה בשגגה הוא לומד רבונו של רבי יוחנן, ילמדו כמו רב שמעון. עד כאן דף סמכס.